ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מול בערב הייתי בקדמת ציון. אתם יודעים איפה זה קדמת ציון? אה? הייתם שם?
אני הייתי שם שבת.
שבת?
כולם היו.
אה?
כולם היו.
מסדר לך? אה? מי לא היה? מה זה?
אבל כל שנה בסוכות יש שם אפנינג גדול כזה.
כן.
יש שם אחותי, משהו
מפורט. יום שלישי ו... יום ראשון של כל המועד.
מקום אדיר.
כן. אתמול הייתי שם ו... פנדל שם איזה קבוצה. בזמנו היינו בגוש קטיף, לפני הגירוש. ושוב נצר חזני. אז כל שנה, במאה הסליחות, היישוב נצר חזני בא אלינו, ואנחנו עושים איזה סיור קטן, מה שרואה. מתקשר לירושלים, ואחר כך מגיעים לכותל לסליחות. אז השנה היינו שם, קדמת ציון. שם התושבים סיפרו שבזמן שירכשו את המקום, עד היום, נשיא ארצות הברית מאוד מודאג מהמקום הזה. אין לו דעות אחרות בעולם. כן, 600 דונם האלה, שחס ושלום לא יבנו שם, יותר מדי יחידות דיור, שטח גדול. זה מאוד, אז מדי פעם לפעם, הרכב של הקונסוליה האמריקאית עושה שם סיבוב, לבדוק מה היהודים עושים. מה?
מה?
מה זה?
זה לא רק לארצות
הברית,
זה
כל העולם מפריע. כל העולם מפריע שיש יהודים בארץ ישראל, ירושלים, תקועים פה. אנחנו לא מבינים את החיבורים האלה, כן? זה קניין עצמותי. אם היו מבינים את זה, מבינים, זה לא שאנחנו רוצים להשתלט על עוד כמה מטר, ועוד, זה שלנו, זה לא שלכם, זה איזה ריב כזה. זה עצם חיינו. אין, 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 אין עוד יחס של עם וארץ, יחס שהוא בעצם. כל מערכות היחסים האחרים, זה במקרה. מקרה, מכיוון שכך התגלגלו הדברים, אבל זה מבריאת העולם, ככה מיועד, נכון? מהרש"י הראשון על התורה. אז ריבונו של עולם חקק את הקשר הזה, את החיבור הזה. חיבור כל כך עצמותי, כל כך פנימי. שזה לא, זה לא, מה יש לפחד פה? מה אנחנו, אפשר לחשוב שאנחנו הולכים להשתלט על העולם? זה, ארץ ישראל אינה דבר חיצוני. כן? אלא זה הדרך היחידה של עם ישראל להיות עם ישראל, זה עם ארץ ישראל. נכון? אי אפשר אחרת. הנה, היום היה חתן פה, כן? זה כמו חתן וקלה. כמו שאדם בלי קלה. או קלה בלי חתן, זה חסר. חסר בעצם החיים, זה לא תוספת על החיים. לא אפשר ככה, אפשר גם איזה דובדבן שבקצפת. זה עצם העניין. ככה חיים, בעצם. אז ככה ארץ ישראל בשבילנו. כל איזושהי תנועה כזאת של ניתוק מארץ ישראל, שם מסוגיות של עמונה, מדברים ככה וככה, איך לעשות ומה לעשות. כל הבירורים האלה שאנחנו עוברים, בירורים קשים ונוקבים וכואבים במשפחות, לפעמים משלות משלמות ממש בנפשם לעניינים האלה. כן, הקבוצה הזאת שהייתה אתמול, זה משפחות שהיו שם, ואין להם את התקופה שלא היה להם בית, וניתוק הזה זה דבר נורא והיום. אבל זה נעשה בשביל לקבוע את אחיזתנו בארץ ישראל, לא כיחס, לא כיחס קיין חיצוני, חס ושלום. זה לא עניינים. רק מתוך קיין פנימי. ריבונו של עולם מנסה אותנו, מוכן אותנו, או נותן לפנינו ניסיונות כאלה, לא בגלל שהוא רוצה להקשות עלינו את החיים, אלא רוצה להעמיק את החיבורים האלה. כשיש העמקה, אז הקיין יהיה עצמותי. לכן באמת אי אפשר להבין את החיבור הזה בשום הבנה רציונלית. כן, כמו שהוא מסיים, חלק השני של הפסקה. כן, המחשבה. כמו שאומר, משום ההשכלה הרצונית משקיעים ברוח השם אשר על אומה בכללה, והמחשבה על דבר ארץ ישראל, שאני מקורא את החלק השני של הפסקה, המחשבה על דבר ארץ זה שהיא רק ערך חיצוני, במשמעות של כדי העמדת אגודת האומה, בשביל לאגד את האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה, על ידי החיבור לארץ ישראל, את הרעיון היהדותי בגולה, היינו, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה. אם זה ככה תחשוב, זה החיבור שלנו לארץ ישראל. אותו רעיון היהודי, הרעיון היהדותי, שכל כך השתכלל בגולה, שאנחנו עם השם, אנחנו עם הקודש, נכון? ולכן אנחנו רוצים את ארץ ישראל, בשביל שעל ידי שנהיה בארץ ישראל, נוכל לשמור את הצביון היהדותי הזה. לשמור, לאמץ את האמונה, היראה, החיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, מאשר בגלות שהמצוות המעשיות חסרות, נכון? שליש מהמצוות, מתרייג מצוות לא נהגות בחוץ לארץ. בכלל לא נהגות, כן? כי קשורות לארץ ישראל או למקדש. גם היום הרבה מהמצוות לא נהגות, בגלל שאין מקדש. אז בשביל זה רוצים את ארץ ישראל. הרעיון הזה, שבשביל זה רוצים את ארץ ישראל, אין לה הפרי, המחשבה הזאת, המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא ערך חיצוני, המחשבה הזאת אין לה הפרי הראוי לקיום. המחשבה הזאת לא תוליד פירות הראויות לקיום, והפרי הזה שהיא תוליד מהמחשבה הזאת, מה זה פרי? פרי זה יש לזה כל מיני נגזרות. מהעולם המחשבה יש נגזרות מעשיות, איך אני מתייחס לדברים. הנגזרות האלה לא יחזיקו מעמד. כל עוד נדבר על ארץ ישראל במושגים האלה, בקניין חיצוני, באמצעיתי, אפילו אמצעיתי לדבר הכי הכי עמוק שבעולם, שנקרא קיום תורה ומצוות. אם זה רק אמצעי לזה, וזה לא בעצם, זה לא יחזיק מעמד. קל וחום מדברים על זה, שזה אמצעי להחזקת הקיום החומרי שלנו פה. כן? מקלט בטוח, ולחברה, ושלא יהיה את הערובות עם הגויים, ולפתור את הבעיה הדמוגרפית, וכל מיני בעיות אחרות שנעשה כך או כך בשביל לפתור בעיות אחרות. ולא להבין שיש פה פשוט חתן וקלה שמתחתנים, ככה, זה הסדר שלהם. ואחר כך יש את זה גם כל מיני, כמובן זה יפתור עוד כל מיני בעיות אחרות, אבל לא הפוך, לא הפוך. המחשבה הנכונה היא מהעצם אל המקרה, ולא המקרה תופס את המקום. מבינים את המחשבה הזאת, המחשבה הזאת אין לה את הפרי הראוי לקיום, כי היסוד הזה הוא רעוע בערך, בערך הכוונה באופן יחסי, בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. אנחנו מדברים על איתן הקודש של ארץ ישראל, שזה מרכז הקודש, זה חיזוק הקודש, בעצמותו. ואתם מעלים כל מיני מחשבות כאלה, שהם דברים רעועים, כן? אמצעיתים, כי אז מגיעים לכל מיני מסקנות, שאם זה כדי לקיים את המצוות המעשיות, ואת הכל זה, אולי בבורו פארק אפשר יותר לשמור מצוות שם, כן? יותר נוח, אין, לא יוצאים למילואים כל שנה, כך וכך זמן, ולא מתחבטים בסוגיות כאלה מסובכות, וזה נשאר שם, נשאר בשטיבל, ונלמד תורה כל היום, אני קיים מצוות, נכון, קצת מצוות לא, מצוות התויות בארץ לא, כן? אבל אבל זה שווה מבחינה, תן וכך, מבחינת השכר והרווח וכו'. אם זה לא קניין עצמותי, אז אפשר לעשות חשבונות. זה נקרא, יסוד הוא רעוע. החיבור, זה טוב, שגם מצד זה טוב לבוא לארץ ישראל, הכל בסדר, אבל זה רעוע. זה לא יחזיק מעמד. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בוא יבוא, אם אתה באמת רוצה לאמץ את הרעיון היהדותי, את המצוות ואת האמונה וכל מה שחשבנו במשך שנות הגלות, שמה זה יהדות, שחינכנו את ילדינו לעניין הזה, במסירות נפש עד אין קץ, לא חס ושלום בלי לזלזל ברעיון היהדותי בגולה של ההתפתחות הזאת, היא דבר מאוד חשוב, אבל האימוץ האמיתי, אתה רוצה לאמץ את זה באופן חזק, באופן אמיתי, יציב, איתן, יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. הרעיון היהדותי שהתפתח בגולה, אם אתה רוצה לחבר אותו, לייצב אותו, תכניס אותו עמוק בתוך ארץ ישראל. תשתול אותו באדמה אמיתית. כמו שתיל, כן? כמו שתיל שמפתחים אותו במשתלה. משתלה זה לא מקום מתאים באמת לפיתוח השתיל. אלא מה? בתחילת גידולו צריך לתת לו את החממה שלו, את הטיפול שלו. כן? אבל אם אתה רוצה באמת שהשתיל הזה יגדל, תשאיר אותו בחממה, אין לו מקום שם, אין לו מרחב, זה לא מקום בשבילו. הוא צריך להיות במקום הטבעי שלו. מקום הטבעי של זה השתיל הזה, זה פה, השתיל הזה פה, השתיל הזה פה. אבל התחלה צריך שם, היהדות בגולה, זה כמו איזה חממה או איזשהו משתלה כזאת, שבו פיתחתם הרבה כוחות שהם שייכים למרכז החיים שלנו, זה מצוין. אבל אם אתה רוצה באמת שהשתיל הזה יגדל ויצמח ויהיה עץ גדול, נושא פרי פירות גבוה במרחב ובאיכות ובכמות, תשתול אותו במקום הנכון. כן? ותשתול אותו בארץ ישראל בתוך עומק המחשבה של ארץ ישראל. לא רק פיזית בארץ ישראל. בתוך המהמהות של ארץ ישראל. נכון? שזה עומק שיקועו בארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד הרעיון היהדותי שבגולה, רעיון, יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. בעצם החיים הישראלים זה רק מתקוות ארץ ישראל יכול לצמוח. כן? אם יהיה קצת נדנות מתקוות ארץ ישראל, מהציפיית הישועה, מהמהות שאנחנו שייכים פה למקום הזה, כן? שוב, המילה שייכים נראית עוד פעם במובן קניין חיצוני, אבל שייכים במובן הכי עמוק שבמילה. רק זה מה שיביא את תכונותיו העצמיות, ציפיית ישועה, ציפיית הישועה, דהיינו המחשבה בדבר זה, שאנחנו פה עסוקים בתהליך של חיבורים, חיבור בעצם, שעדיין לא מתרחש במלוא עוצמתו, גם כשאנחנו באים והקמנו לנו מדינה, וברוך השם החיים פה מתפתחים והולכים בכל התחומים, זה עדיין מבחינת ציפיית הישועה, לא הגיע את הישועה, אבל העצם הציפית לישועה, הרי שואלים כל אדם, אם ציפית לישועה, ציפית לישועה, הכוונה היא אם היית, הבנת, שאנחנו נמצא במהלך כזה, ואתה כל, במרכז מחשבתך היה, איך אני מקדם את הישועה הזאת, איך אני שייך למהלך הזה. ציפיית הישועה היא הכוח המעמיד של היהדות הגלותית, כל מה שפיתחנו בגלות, איך הכוחות האלה יחזיקו מעמד, רק מכוח ציפיית הישועה, אם נשכח את ציפיית הישועה ונשאר בבורו פארק שם, ונגיד, זאת, נחכה שהמשיח יבוא, יביא אותנו כבר, אבל אין צימאון כזה שלא נותן מנוח שם, ככה צריך להיות, בגויים הם לא תניע, לא תמצא מנוח, זה הברכה שיש בכללה, כן? שאין לנו מנוח שם, אבל מי שנח שם בגלות, מי שנח שם בגלות, זאת אומרת, לא מבין את הרעיון של ציפיית הישועה, המתמדת, הציפייה היא, אפילו אין למעלה, אפילו כשלפני 300 שנה, 600 שנה, לא היה מה לעשות, אין גלות, הגלות היא גזרה, שגזרה עלינו, אין מה לעשות, אבל ציפיית הישועה, אם אין תהליך, את הכוח הפנימי הזה, המאמין של ציפיית הישועה, אז באמת אנחנו נחלשים. ציפיית הישועה לא מהווה, היא לא מהווה, מביאה חולשה, לכאורה, יכולה להביא חולשה, מצפים ולא בא. זה לא ציפייה, שאנחנו, שאם לא תבוא לתכליתה, אז ממנו לא שווה כלום. ציפיית הישועה היא ערך עצמי. כן? להיות במצב כדי שאני בתהליך מתמיד לקראת הגודל הזה. של החיבור לארץ ישראל, שזה לא איזשהו דבר צדדי. זה עצם החיים שלנו. הציפית הישועה שואלים כל אדם, נכון? שואלים כל אדם בבית דין של מעלה. אחת השאלות שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעתי מן התורה, ציפית הישועה. ציפית לישועה, מה נגיד שאני פה לשם? נגיד, כן, ודאי. ההוא שיושב שם בבורו פארק או לא יודע, כל המקומות. כן, והוא אומר, ציפית לישועה. בטח ציפית לישועה. מה ציפית לישועה? בתפילה, כתוב. כן, אבל מה אתה? איפה ציפיית הישועה? האם אתה דמך רתח בקרבך לראות את... האם באמת נשבעת, אם ישכחך ירושלים, ולרגע אחד לא שכחת ועסקת בזה? אז
אבל יש מקומות בגולה שהם חיים טוב.
זאת הבעיה.
כן, לא עושה עם זה.
מה זאת אומרת חיים טוב? אתה יודע כמה מקומות כאלה היו? לאט לאט זה דואך. למה? מכיוון שריבונו של עולם, עכשיו נמצא פה. מחזיקים מעמד, כמה קהילות חזקות. מחזיקים מעמד, אבל זה באמת לא יחזיק מעמד. זה לא יביא, זה רעוע. זה רעוע, רעוע זה לא הכוונה 20 שנה. יכול להיות 300 שנה, אבל זה רעוע. כן? מכיוון שזה לא, זה לא המציאות האמיתית שלנו. זה לא החיים בעצם. מציאות ארעית. אז היא רעוע.
אומרות שבכולה, אנשים שאחים, בגלל שלא יודעים את ציפיית הישוע, לא מצפים לישוע. זאת אומרת, איך אני מסביר להם שהם צריכים לצפות לישוע?
להסביר להם זה עוד שאלה. נכון, אז זה בעיה. בסדר, איך אתה מסביר לחולה שהוא חולה?
אנחנו לדעתי מרגישים, פשוט לא מסביר.
זה
ערך חשוב, אבל פשוט הם כבר השתקעו שם ותחו
כל
מיני
חסים. מה?
עתיד בודדים באמת
לא מבינים. לא, אנחנו באמת לא ניכנס לסוגיה הזאת, זה רק בשביל הדוגמה, לא באתי לדבר על הנושא אל ההוא וההוא שנמצא שם. זה ניסיונות קשים מדי, קל לנו לדבר. אני זוכר כשאני הייתי בשליחות שנתיים בחוץ לארץ, בשליחות חינוכית. כשיצאנו פה מארץ ישראל, אמרתי, מה, כזה תחושה של צבר, של זלזול בכל היהדות הגלותית הזאת. מה הם עושים שם באמת? אני אבוא, נגיד להם, נשמע, מה אתם עושים פה בכלל? איך אתם חיים פה? אם לא השתגעתם, יש פה חיים שלמים בארץ ישראל. הגעתי לשם, וזה לא ככה. זה לא ככה. זה ניסיונות קשים, גם אלה שרוצים. זה לא פשוט, זה לא פשוט. כן, צריך להכיר את המציאות הזאת, אבל יחד עם זה, ליצור את הציפייה, אפילו אם זה לא, לא, אנחנו תכליתיים כאלה, נו, נו, תעלה לארץ ישראל, כמה אלית, זה לא ככה, ליצור תנועה, כן, זוכר שהיינו שם, אז אמרו לנו, לאט לאט, כן, אתם שליחים, היו לפניכם שליחים, יהיו אחריכם, תנועת השליחות הזאת, המתמדת של 20 שנה, היא תביא ציפיית ישועה, זה לא עניין של ברגע אחד, כן, והיא מביאה ציפיית ישועה ככה, ככה, זה, ככה זה, ככה זה עובד. אתה לא יכול להסביר לו ועכשיו שיבוא, כן? אתה יכול להניע אותו לקראת התנועה הזאת, לאט לאט תדלק אותו בזה. עוד לדבר ועוד לדבר, בלי לפגוע, בלי להגיד, אתה לא שווה כלום, בלי לזלזל, כי אז אתה לא מדבר איתי בגובה שלי, אז אתה לא מבין את הקשיים שלי, אתה לא מבין את המציאות המורכבת הזאת של... אבל זה איך מסבירים ומביאים ומפגישים עם התנועה הזאת, כן? זה לא חוכמה שאנחנו לא עברנו את התהליך הזה של הניסיון הזה, של שינוי מקום ושינוי מהות כל כך גדולה, שאנחנו לא עברנו את זה ואנחנו מטיפים לאחרים. זה צריך קצת זהירות בעניין הזה, אבל קודם כל נטיף לעצמנו. לפני כן נטיף לעצמנו. האם אצלנו ציפיית הישועה, או הערך הזה של החיבור, הוא ערך עצמי, הערך עצמי, אם אני מבין בכלל את המושגים האלה, של ערכים עצמיים, או שאני, זה חשוב, גם מצווה זה ערך עצמי, גם תורה זה ערך עצמי, גם ארץ ישראל זה ערך עצמי, גם גאולה זה ערך עצמי. להבין שאנחנו פה מתחברים למושגי יסוד כאלה, שהם עצם החיים, זה לא הדבר שגם זה חשוב. גם זה טוב שיהיה. אנחנו חיים, חיים בסדר, וגם בארץ ישראל. אנחנו חיים טוב, וגם מקיימים תורה ומצוות. וגם זה כאילו שזה לא עצם החיים. אבל להבין את זה, כן? לחיות ככה, לחיות כל הזמן, ולהגיד כשאני מדבר לשון הרע, אני פוגע בחיים, אני מתאבד פה בזה. אני פשוט מפסיק לחיות בעניין הזה. להבין את זה, שזה ערך עצמי. זה לא, היה לי גיהנום עוד 80 שנה. כן? לא בגלל זה אני... לא מדבר לשון הרע. לא בגלל זה אני עושה עכשיו תשובה ומנקה אותי, מזכך את עצמי מכל העניין הזה. כי זה עצם החיים שלי, כן? כמו שאתה שואל אותי, למה אתה אוכל ארוחת בוקר? מה התשובה? למה לא חטא? אני רוצה לחיות. זה לא שאלה של מה, איזה שכר יצא לך מזה? זה עצם החיים. אז להבין שיש ערך עצמי לדברים האלה. ואין פה הסברים רציונליים. ברגע שאתה מורד על הסברים רציונליים, זה אהבה תלויה בדבר. כל אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. כן, תסביר, למה? כי. ברגע שאתה אומר כי, זה... כן, שואלים על... כתוב אצל עשיו, יצחק אוהב את יצחק, יצחק אהב את עשיו,
ורבקה,
אז איך כתוב שם? ויהב.
אהב יצחק את עשיו,
ושרה...
איך כתוב? ויהב יצחק את עשיו, כי צעד בפיו, ורבקה...
אוהב את עשיו.
לא כי. מבינים? זה ההבדל. יצחק אוהב את עשיו, הוא גם אוהב את יעקב, אבל רק מה, היה פה איזה טעם של אוהב גם את עשיו. כי צעד בפיו, אני צריך להתייחס לזה. אבל זה קניין חיצוני. מבינים? מה שאתה מסביר כי? אהבה שמיובה בכי, היא אהבה חיצונית. נכון? למה את אוהבת ארץ ישראל? כי יש פה אוצרות טבע. הפסדת את הכל. כן? זה נכון שיש בו צורות טבע. התורה אומרת, ארץ זבת חלבות דבש, ארץ זה שמן ודבש, ארץ מחצבים והכל נהדר, ארץ נהדרת פה. אבל לא בגלל זה אני אצלת. כן? אלא בשביל ליהנות, לא ליהנות, להטביע את הרושם העמוק של ארץ ישראל בתוך החיים הישראלים. זה, 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 זה עצם החיים. להתרגל לתפיסות האלה. ולא להסביר, למה פה? צריך לעזוב את גוש קטיף מבחינה ביטחונית. ביטחון זה צורך חיצוני. לא שלא להתייחס אליו. זה צורך חיצוני, כן? אדם שיש לו איזה בעיה עם אשתו, אז מה יגיד? טוב, אלא יש בעיות ביטחוניות, אז נעזוב אותה. יש איזה בעיה ביטחון. מה, זה עצם החיים. איך אפשר לוותר על דברים כאלה? צריך לפתור בעיות הביטחון, אבל הפתרון, בכלל המחשבה הזאת על דבר אפשרות להתנתק, היא מחשבה שהיא בעצם תולדה של קשר רעוע. מבינים? וצריך להתרגל למושגים האלה. זה לא פשוט, זה קצת שינות תפיסה. כן? כי ברעיון שמראיינים כל אחד, כל שני וחמישי בכלי התקשורת, למה? 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 כן? ולך תסביר ככה. זה עצם החיים שלי. זה לא נתפס. זה לא נתפס. זה שהאב אוהב את בנו, זה נתפס. להסביר. זה נתפס. נכון? זה ברור. אבל כשאהבת אומה לארצה, זה לא נתפס. כן, ככה כוזרי מתחיל בתחילת זה. הוא לא מבין למה תחילת מאמר שני. נכון? מה יש לנו פה עם ארץ ישראל? למה אי אפשר? בסדר, הסברת לי את מעלת עם ישראל. מה מעלת עם ישראל קשורה דווקא לארץ ישראל? זה לא מובן. אלא מה? רק נקרא את התחלה של הפסקה הבאה. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת היא כן מצד עצמותה. ממה כל זה נובע? התרחקות מהכרת הרזים, או התנקרות אל סוד השם. מי שתופס את דבר השם במצורה חיצונית ולא לעומקם של דברים, לא עוסק בתורה הפנימית, אלא רק עוסק, תורה בשבילו זה דלת עמות של הלכה, ותו לא, וכל מה שקשור לעולמות היותר פנימיים, לחשיפת הכוחות העמוקים שריבונו של עולם בהם מנהיג את עולמו, זה לא בשבילי. כן? זה משקפה, אמונה, זה סודות, זה אני לא במדרגה וכו'. טוב, אני לא במדרגה, אז את תדבר על ארץ ישראל. אי אפשר לדבר על ארץ ישראל אם לא לומדים אותה מתוך הכרת הרזים, מתוך עומק הקשר הפנימי הזה. אז אם אתה לא, אז את תדבר. אתה לא יכול כן לדבר על ארץ ישראל ולא לעסוק בדברים האלה. זה מביא שההכרה של קדושת ארץ ישראל נעשה בצורה מטושטשת. ואחר כך מדברים שטויות על ארץ ישראל, מדברים דברים לא יפים, וארץ ישראל נעלבת מזה, שהם מוכנים לדבר עליה ככה וככה. כן? היא מחכה לנו כל כך הרבה שנים, עד שאנחנו באים, אומרים, כן, בעצם לא התכוונו ממש. כן? יש לנו כל מיני דברים אחרים יותר חשובים ממך. ככה, הקלה שבעלך נעלם ממנה כל כך הרבה זמן, פתאום הבעל הזה חוזר, והיא פתאום שומעת כל מיני דברים. שיש לבעל הזה עוד כל מיני נשים אחרות, עוד מיני צרכים אחרים. זה מעליב. כן? ולמה זה בא? משום שעל ידי ההתרחקות מהכרת הרזים, אם לא לומדים תורה פנימית, תורת הסוד, עומק של תורה ומצוות, ולא רק את התורה הקיצונית שלהם, אז באמת מגיעים להכרה מטושטשת. ואי אפשר להגיע להכרה מלאה אם לא על ידי לימוד התורה הזאת. התורה הזאת היא תרגומים של תורה יותר אמיתית. תורה יותר עמוקה. לא, הכל אמיתי, כן? תורה יותר עמוקה. כן? ולא בהשכלה רציונלית, לא בסברות של תורת הנגלה. אנחנו באים פה להסביר את החלק שלנו בארץ ישראל, או בכלל, חלק בתורה ובמצוות, וכל הערכים היותר עמוקים, רק על ידי הכרה, על ידי סוד השם. סוד השם ליראה. תקשיב לסוד השם. היראי יראה השם האלה הגדולים ידעו כבר בדור הזה, ידעו איך לתרגם את זה לשפה כזאת, שגם אנחנו קצת מבינים אותה. כן? זה הספרים האלה שאנחנו עסוקים בהם, שהם סוד השם בצורה מתורגמת. ואי אפשר כשבאים לארץ ישראל בתחילת תהליך של גאולה, אי אפשר שהתשתית של החיים הרוחניים יהיו התורה נגלית בלבד. זה מביא לערעור, כן? זה כמו לבנות בניין עם יסודות כאלה קלושים. כן, בעומק חצי מטר, אתה חופר יסוד, אתה בונה עכשיו בניין של 300 קומות. אז זה יבוא בצורה רעועה, כן? אז זה לא יחזיק מעמד. חייבים לחפור את היסודות עמוק, 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 ועל גבי זה לבנות את הבניין. נכון שאנחנו עכשיו נוצרים תוך כדי זה שאנחנו באים לארץ, אנחנו גם בונים בניין וגם מייסדים את היסודות. חופרים ובונים, חופרים ובונים. לפעמים זה מבלבל, כי אנחנו חייבים לבנות את הבניין על פני הקרקע. צריכים לפתור בעיות של כלכלה וביטחון וחלוקת תקציבים וכדומה. זה הבניין. במקביל צריכים לחפור את היסודות. וככל שהיסודות יותר עמוקים, הבניין אפשר לבנות עוד קומה. וזה התורה הפנימית הזאת, שהרב קוק ראה לעצמו שליחות, השליחות של החיים שלו, להביא את התורה הזאת הפנימית להמונים, לבית ישראל, כדי שיבינו את המהלך שאנחנו נמצאים בתוכו. כן? ובלי זה, לצערנו, אנשים מדברים על המהלך, כי אי אפשר, לא, אפשר להעלים עין. כן? והשמאל ככה, והימין ככה, דתיים ככה, ואיך לחלק את התקציבים בין הישיבות לבין לימודי ליבה ולא לימודי. כל הסוגיות האלה הן סוגיות שצריכים לטפל בהן. אבל אם אנחנו לא ניכנס לבית המדרש ונבין מה אנחנו עושים פה, מה באמת, באיזה ערוגה גדל השתיל הזה, באמת. אם לא נבין את זה, אז אחר כך הדברים יבוא לידי ביטוי בצורה מעוררת. כן? טוב. גם זה יבוא צורה מעוררת, אנחנו בטוחים שגם מזה יצא טוב אחר כך בסוף. הכל יביא לטוב. אבל אנחנו מצידנו, אנשי בית המדרש, צריכים להכיר את ההכרות האלה כמו שהם. בעצם שאנחנו נמצאים בערב ראש השנה, בערב הימים האלה. ראש השנה זה יום שבו אנחנו מקשיבים לכל, הכל היותר פנימי. לא חיתוך מילים, לא שומעים שם דרשה בראש השנה. שומעים את הכל הפנימי הזה. מתוך הכרת הרזים, שנובע מתוך עומק נשמת ישראל, שהיא זועקת אל המקור היותר עליון שלה, לצאת מן הכוח אל הפועל, דרך התקיעה ודרך השברים הנשברים האלה, דרך המשברים הנוראים האלה, שבמציאות גם דרך זה, הכל הגדול הזה ילך ויופיע. הכל מחייב אותנו באמת ללמוד את התורה הזאת. כן, בלי זה, אני לא יודע איך אפשר לעסוק בסוגיות החיים, בלי הספר הזה. אני לא יודע איך זה כל כך דל, כל כך שטחי, כן? פוליטיקאים יכולים ככה, זה המקצוע שלהם אולי. אבל אנשי בית המדרש לדבר על סוגיות החיים הציבוריים שלנו פה בלי הספר הזה או הספרים שמסביבו, אני לא יודע איך אפשר. כן? ולהגיד, טוב, אני לומד תורה, זה לא הרב קוק. רק לא הרב קוק. בסדר, זה לא מתחבר לזה. בסדר, אתה יכול להגיד לא מתחבר לזה. אז אל תדבר על סוגיות היסוד של עם בארצו. אל תדבר על זה, כי המומחה הגדול שעסק בזה, זה הרב קוק. הוא לקח את זה כמשימת חייו. לא שאחרים לא עסקו, אבל הוא ריכז את הדברים ובנה אותם פה כשיטה שלמה, כדרך שלמה. ומי שלא, ראית מומחה לרפואת עור בלי שהוא ילמד את הספר הלכה, של ההוא וההוא, שהוא המומחה הגדול שפיתח את, שעסק בזה, איך הוא יכול להיות רופא ברפואת עור אם לא קרא את הספר ההוא וההוא, שיש שם 800 עמודים, ועוד 1,500 עמודים של פרשנות עליו. בסדר, אבל זה הספר. כן? בכל תחום יש את המומחה לאותו תחום, שהוא חקר ובדק, זה הספר הזה, אז בעזרת השם, שנזכה באמת קצת להבין את החוק.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.